אנחנו ממשיכים בספר במדבר בפרק כ"ח, אם אני זוכר.
בפרק כ"ח,
ט"ז. כן, אבל האמתי שהשארתי איזה משהו לא פתור פעם שעברה, שכחתי לדבר עליו. זה לגבי המרכיבים של הקורבן. יש לי מזל שאני זוכר את זה בעל פה, כי אין לי פה ספר, אבל לא נורא, אפשר גם בלי ספר. טוב, אם כבר אתה מביא. דיברנו על ההבדל בין קורבן התמיד לבין קורבנות המוספים ומוסף של שבת, שהם דומים זה לזה, שני כבשים, לעומת קורבן המוספים של שאר הימים, של ראשי חודשים ושל מועדות, ששם זה מורכב כך, בפסוק י' א', ובראשי חודשיכם תקריבו עולה לשם, פרים בני בקר שניים, ואיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים. טוב, כל הקורבנות האלה מכוונים כנגד אבות האומה, זה דבר ברור, נכון? הרי ואל הבקר רץ אברהם, אם כן יש שייכות של אברהם אל הפרים. איל, הנה איל תחת בנו, זה יצחק. כבשים בני שנה, שא פזורה ישראל, זה כנגד יעקב. וגם אחר כך יש לנו שעיר לחטאת, זה כנגד וישחטו שעיר עזים. ויתבלו את הכותונת בדם, זה כנגד יוסף, וזה צריך לחפר. זה האבון של השבטים, צריך לחפר על מכירת יוסף. טוב, אז הדברים האלה לכאורה ברורים. השאלה היא למה במוספים של ראשי חודשים אנחנו מזכירים את אבות האומה, ואילו במוסף של שבת לא. במובן, כלומר, מוסף של שבת זה שני כבשים כמו קורבן התמיד, כלומר, כאילו היום נכפל, ואילו במוספים של ראשי חודשים, אז מזכירים את אבות האומה. בכי למה? טוב, אני רואה שהיום אתם לא יצירתיים, אז אני אגיד.
אחרי היצירתיות של אתמול,
אתה אומר. טוב, אז בקיצור, הסיבה היא פשוטה ביותר. אבות האומה, כלומר, מי שקובע מתי ראש חודש, זה האומה. מי קובע מתי שבת? קדוש ברוך הוא. אז אנחנו בקורבנות של שבהם אנחנו קובעים את קדושת היום, אנחנו מזכירים את עצמנו. דהיינו אבות אומתנו. מה?
לפי השיטה הזאת, עוד לא בדקתי, לפי השיטה הזאת, אז במקומות כל החגים צריך להיות עם אותו דבר.
נכון, בכל החגים יש לך פרים, אלים, כבשים ושעיר. כולם. אכן כן. כל מה שמשתנה זה המספרים. כמובן? מה? כן, ראשי חודשים, מי קובע? מתי ראש חודש? אנחנו קובעים. אז יש לאומה שייכות בקביעת היום. בדיוק, ולכן אנחנו שמחים להביא את עצמנו בקורבנות האלה, דיינו דרך ראשי אומתנו שהם פר, איל, כבש ושעיר.
ולא?
מה?
בניגוד
בניגוד לשבת, שבשבת יש רק שני כבשים כנגד כל יום, כלומר זה כאילו היום מוכפל. אילו הקדוש ברוך הוא קובע מתי שבת, לא אנחנו.
מה אתם רוצים בין פר ואיל וכבש ודיין שני כבשים?
שני כבשים זה בדיוק הכפלה של קורבן התמיד של כל יום. כלומר אין הבדל בין יום השבת לשאר הימים, אלא בזה שהוא כפול. מי שיכפיל אותו זה הקדוש ברוך הוא. לעומת זה, שאר הבהמות האלה זה בהמות שמכוונות כנגד אבות האומה. ברור. פר, איל וכבשים. עכשיו, פר זה שמן מאוד, איל קצת פחות, כבש קצת פחות. ולכן, מובן מדוע, המנחות והנסחים הם מדורגים. כן? כלומר, למשל, פסוק י' ד', ונזכם, חצי עין יהיה לפר, שלישית עין לעין, ובלית עין לכבש. יאי, זה מובן. כן. מה הקשר בין כבש לבין יעקב? זה כל כך ברור שאני מתאמר. הרי כתוב, שא פזורה ישראל. נכון? מה? שא פזורה ישראל. עם ישראל הוא כמו שא. כן? טוב, אז אם כך, יש לנו הסבר לכמויות, לבהמות האלה. עכשיו, יש בעצם שלוש בהמות שמנות, כלומר שני פרים ועיל, ויש לנו שבע בהמות קטנות, נכון? מלבד הסעיר. נדבר פה על העולות, כן? הקורבנות שהן עולה, לעומת קורבן הסעיר. אם יש לי מישהו חתיכת טישו, זה יעזור לי. עכשיו, סך הכל, כמה עולות זה יוצא? כמה זה וואי?
אין דורים.
ברוך תהיה. אין כמוך. יעבדוך עמים, שתזכי לשמש תלמידי חכמים. אם כן, יש לנו כמה עולות, אם יש לנו שלושה ועוד שבעה, סך הכל זה יוצא 10, יפה. זאת אומרת, כמו כל דבר חשוב, בעשרה מאמרות נברא העולם, 10 דורות מאדם ועד נוח, מנוח ועד אברהם, 10 ניסיונות, 10 מכות וכו', יש גם 10 עולות בקורבן של מוסף. כי זה בעצם מכוון כנגד מעשי בראשית. הקדוש הוא פועל בעשרה, ואנחנו פועלים בעשרה בחזרה. אז 10 כנגד 10. וזה 3 שמנים, 7 דקים. איפה מצאנו במעשי בראשית 7? 7 ימים, נכון? 7 ימים בראשית. כנגד, אבל יש סך הכל בעשרה מאמרות נברא העולם. אז יש איזו אי התאמה, 7 או 10? מבחינת המאמרות, בעשרה. מבחינת הימים, 7. כלומר, מה שמודד את הזמן, הלו הוא 7, אבל יסודות העולם הם 10. למה? אומרת הברייתא במסכת חגיגה, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בחוכמה, בתבונה ובדעת, ובעוד 7 דברים. סך הכל 10. אבל חוכמה, בינה ודעת, אלה הם, או תבונה ודעת, הם דברים שמחוץ למציאות של הזמן, הם דברים נצחיים, והם פועלים בתוך הזמן שנמדד ב7. אז כך שחוכמה, בינה ודעת, או אם תרצו, אולי כתר חוכמה ובינה, תלוי לפי ההתאמות של חכמי הקבלה, הם שורשי המציאות הזמנית, ומה שבזמן זה 7 כבשים כנגד 7 ימי בראשית. כן.
מה זה חוכמה, בינה, ודעת? מה פירוש המילים האלה? ולמה הם יכולים להיות מחוץ לזמן?
מה זה?
איך ההופעה שלהם שאפשר לפעול
המציאות
מחוץ לזמן?
חוכמה, בינה ודעת זה תיאוריה. הזמן זה מציאות. כלומר, אתה רוצה לעשות משהו. אתה מתכנן אותו. אחר כך אתה עושה אותו. אז יש הבדל בין התכנון לבין הביצוע. הביצוע של מציאות העולם זה בזמן. החוכמה, בינה ודעת שקדמו לבריאת העולם, הם תיאוריה שקודמת למציאות. זה פשוט. ולכן היא מעל הזמן.
ובתיאוריה הזאת, מה החלוקה בין חוכמה, בינה ודעת?
מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת? זה כבר פרטי. החוכמה זה מהות הדבר, הכללית, כוח מה. הבינה זה הניתוח, הדעת זה ההפנמה. לא, ההפנמה פונה אל הזמן. עכשיו, יש גם חלוקה אחרת אצל חכמי הקבלה. הוא גם לפעמים כתר, חוכמה ובינה. כתר זה הרצון, החוכמה זה החוכמה, בינה זה הבינה. בסדר, אז אפשר לחלק בצורה הזאת. יש מצבים שיש לך שני פרים ועיל אחד. זה המצב המושלם. כן? הפר זה מה ש... זה המחשבה התיאורטית. ההפריה. מה שממנו יצא משהו, כמו שגם הפר משמש לך רישה. העיל זה כבר הכוח שפונה אל הביצוע, כן? אלה הארץ. איילותי זה תקוותי, כן? וכדומה. ואחר כך הכבשים זה מה שרועה, זה מה שמשתמשים בו ליום יום.
שניים
אלה
אבל גם בתיאוריה.
מה? הפר והעיל הם בתיאוריה. זה כשבימים הראשונים של ההיסטוריה, כשהעולם היה קיים, רק בתיאוריה. ולא הבדילו בין אתמול, מחר ואמש. לא ידעו איפה עושים את השמש. אז זה כל הבחינה הזאת, זה פרים והאי לך. בסדר? כן.
האם אין הבדל מהותי? יש לי דברים שונים בין כתר כתר חוכמה בינה לבין
אנחנו לא לומדים את זה עכשיו.
לא, זה
אנחנו לא לומדים את זה עכשיו. מצטער, לא לומדים קבלה פה. מה?
אנחנו לא לומדים פוטנציאל, נכון? אז אם השלושה שלנו זה לא פוטנציאל והתחתון הזה...
יש תיאוריה, יש ביצוע, זה פשוט.
נכון, אז זה התיאוריה. השונים זה התיאוריה.
נכון. מה הקשר בין המספר 10 לעשירות? כי עשירות זה כשלא חסר, נכון? אדם עשיר, זה לא חסר. יש לך 10, יש לך הכל. אז זה עשיות. האם השעיר שבא לחטאת, בא גם לחפר על מכירת יוסף? קודם כל, אני אמרתי את זה, אולי לא הקשבת, שזה אכן כדי לחפר על מכירת יוסף. אם כן, החטא הזה נראה מאוד חמור, שהוא דורש כפרה לדורות. בוודאי, הרי מהו החיסרון הקבוע של האומה? חסרון האחדות. איפה היה הביטוי הראשון של חסרון האחדות? במכירת יוסף. לכן צריך לדורות לכפר עליו. נכון. טוב.
אין לו סיימנו לכפר עליו כבר במשהו
האם אתה אומר שלא כופר על ידי 10 הרוגי מלכות? כן, אני רק רוצה לציין שהעשרה הרוגי מלכות זה אחרי שכבר לא היו לנו קורבנות. זה אחרי חורבן הבית. נכון? טוב. כן.
אולי זה לא קשור,
איך השעיר
מסתדר עם
שעיר
לעזאזל?
עכשיו
אנחנו
אומרים
שהשעיר בא כנגד יוסף,
כנגד הכפרה לדבר. שעיר, אתה שואל, מה זה מסתדר עם שעיר לעזאזל? מה אם השעיר הנעשה בפנים גם? הרי ביום הכיפורים יש לך פר ושעיר שמוקרבים גם כן לפני ולפנים, נכון?
אתה צריך לכאורה להגיע אחד בחוץ ואחד בפנים, ולעשות חגיגה באמצע. לא לבוא ולומר, זה לשם, זה לשם, כי זה בדיוק הפרק.
יש בנפש כוחות סוערים, כוחות בלתי נשלטים כמעט, זה השעירים. הכוחות האלה הם חיוביים או שליליים? לפעמים ככה, לפעמים ככה. כלומר, יש חלק שצריך להכניס לזנאי בפנים ואחד צריך לזרוק. לכן יש לך שעיר הנעשה בפנים ושעיר הנעשה בחוץ, ושעיר שנשלח לזה זה. בוודאי, כלומר מעשה האחים יש בחינה של חיוב בדבר הזה. טוב, למדנו את זה בספר בראשית, מה? בוודאי, בוודאי. טוב, בוא נחזור על בראשית עכשיו. טוב, אז אם כן, זה השעיר, זה הקורבן מוסף האידיאלי, זה של ראש חודש, שהוא מין אף טיפוס של כל המוספים של המועדים, ואנחנו אחר כך נלמד את ההפרשים שיש בין המוספים האלה למוספים האלה. אז אני חוזר עכשיו לפסוק ט' זין. ובחודש הראשון, ב-14 יום לחודש, פסח לשם. מה זה פסח? קורבן פסח. מתי מקריבים אותו? י"ד אחרי הצהריים, נכון? כלומר, חג הפסח מן התורה נמשך 6 שעות. ודיברנו על הקושי שיש בספר שמות, שנאמר ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות, ובזה סיימנו את השיעור הקודם, נכון? וב-15 יום לחודש הזה חג. 7 ימים מצות יאכל. ביום הראשון, אגב, למה צריך להזכיר את המצות? הרי פה אנחנו עסוקים בקורבנות. אז מה זה מצות יאכל?
קורבן יש...
זה כמו מנחה המוקרבת יחד עם הקורבן. כן, לפעמים האדם שם מביא קורבן תודה. אז הוא מביא את הכבש ו-48 לחמים, נכון? אז גם פה, אנחנו מביאים קורבן, אוכלים את הקורבן בלילה של 15, ואוכלים עליו מצות 7 ימים, כאילו חלק מן הקורבן. וזה מקום אחר כתוב, 7 ימים תאכל עליו מצות, כך כתוב בספר דברים. מה זה עליו? על הפסח שנעשה ביום הראשון. לכן זה מוזכר פה במסגרת הקורבנות. עכשיו יש פה בעיה, קורבן פסח הוא קורבן ציבור או קורבן יחיד? הוא קורבן יחיד. אז למה הוא מוזכר בין המוספים? יש דינים של קורבן יחיד. יש דינים של קורבן יחיד שהם שונים מדינים של קורבן ציבור, אבל האמת היא שלקורבן פסח יש דין מיוחד. זה דין, זה קורבן יחיד שיש לו דינים הדומים לקורבן ציבור. למשל, זה זמנו קבוע. זה דבר שמצאנו רק בפסח ובקורבנות ציבור. עוד דבר מצאנו שהוא נאכל בחינופיה. כן? זאת אומרת, שאוכלים אותו ביחד, חבורה, כדי לתת לזה ערך מעין ציבורי וכדומה. כלומר, יש חיבור של הפרט ושל הכלל. בדרך כלל, הפרט יש לו מהלך משלו, הכלל יש לו מהלך משלו. אבל בלידת האומה היה חיבור בין הכלל לבין הפרט. ולכן מזכירים אותו, אמנם בקצרה, אבל מזכירים אותו בין קורבנות הציבור, פסח לשם.
בזמן שנהיית ישראל.
סליחה?
בזמן שנהיית ישראל.
כן, כשנהיית ישראל, אז מזכירים את זה, למרות שמעיקר הדין היו צריכים להגיד שזה לא שייך לדיני קורבנות ציבור. אבל יש לו, אגב, עוד השלכה מאוד חשובה. זה קורבן שדוחה את התומעה. נכון? הרי אפשר להקריב קורבן פסח. אם כל עם ישראל תמאים, מקריבים אותו. למרות שהוא לא קורבן ציבור, יש לנו כלל, תומעה הותרה בציבור. עכשיו, אם אני רוצה להקריב קורבן התמיד בתומעה, אין בעיה. למה? תומעה הותרה בציבור. קורבן תמיד הוא קורבן ציבור. מה עם קורבן פסח? הוא לא קורבן ציבור. לא, אבל אם רוב העם הוא תמא, מקריבים קורבן פסח ראשון, לא קורבן של פסח שני. כן? למה? משום שזה מעין הציבור. כן? זמנו קבוע וכדומה.
אז אתם מנים שלושה דברים.
בוחר את השבת, כן? אפשר להקריב אותו בשבת. איפה מצאנו קורבן יחיד שמקריבים אותו בשבת? חוץ מקורבן פסח. כן. האם שיעור של בעיסה מקביל במצבים מסוימים לסעיר? כן. שלום כבוד הרב. אבל לדעת הרב, בספר בראשית לא הייתה מכירת יוסף. המדיינים מכרו אותו ל... לא, זה לא מה שכתוב. ישמעאלים. בערבית אומרים ישמעאל, נכון? אז זה באלף. אז זה עוד אבי הזה, הוא כותב ישמעאלים. אני חושב שהוא מכוון לישמעאלים. טוב, על כל פנים, זה נכון שלפי הרשב"ם, לא לפי דעתי, לפי הרשב"ם, המדיינים הם אלה שמכרו את יוסף. אבל גם הרשב"ם מסכים שהאחים רצו למכור אותו. רק שלא ניתנה להם להיזמות, אבל הם רצו למכור. על הרצון גם כן משלמים, מה זה? כן, נתנו על זה שלושה שיעורים. טוב.
לגבי קורבן פסח, הרב.
כן, מה קורבן פסח?
שיוכל של אדם כמותו. אז בעצם, כשהציבור הוא תמי, והשליח, גם אם הוא לא תמי, הוא שוחק, אז...
אתה אומר שאם בתומעה, ונגיד שולחים שליח שהוא טהור, זה בסדר.
כן, בסדר.
בסדר, כן. כן.
תמי, מותר
לו להיכנס לבית המקדש? תמי, האם מותר לו להיכנס לבית המקדש? ודאי שלא. אלא אם כן, הוא עושה פעולה שמותר לתמי לעשות. כגון, למשל, להקריב קורבן ציבור. אם אין תיאורים, נכנסים תמיים.
לא, אם נכנס לתחת זה היום, אז אם נכנס להר הבית ונקריב קורבן, שמותר לנו.
אתה אומר, אם היום נלך להר הבית בתומעתנו ונקריב קורבן, האם מותר לנו? לא, זה חובה. חייבים להקריב, לא, זה לא מותר, זה חובה להקריב קורבן התמיד, גם היום. מה, לא הקרבת היום? קמת מאוחר, לא מאמין לך. אבל אתה גם לא כהן. אתה כהן? אתה לא כהן, רק כהן יכול לעשות את זה, צריך בגדי כהונה. יש כמה עיכובים, חוץ מהעיכוב, יש עוד עיכובים נוספים, כפי שבאחד השיעורים פה אחד התמיד אמר שאתה עשוי להיות בעצמך הקורבן אחר כך. כן, שזה לא הכי נעים. אבל ודאי שזה חובה, מה זאת אומרת? מה? כן.
הרב אמר שעשירות לא חסר כלום. מה הכוונה? לא חסר כלום.
הגדרה של עשיר זה מי שלא חסר לו. זה הגדרה. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. למה? כי לא חסר לו. זה הגדרה של עשיר. למשל, יש בהלכה שבגדי כהן גדול שישתמש בהם ליום כיפור, מה עושים איתם?
גונזים.
ומה יהיה שנה הבאה? יעשו חדשים. למה? אין עניות במקום עשירות. מה זה, לחבס? זה עוד חדש. זה היה עולה מיליונים בדבר הזה.
רציתי להגיד שאנחנו רואים בפועל כל העשירים חסר להם עובד.
לא, אז אנחנו אומרים מה ההגדרה התורנית של השיר. השיר הכוונה מי שלא חסר לו. טוב, פסוק יוד חט. אפשר להמשיך או לא? ביום הראשון מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו. למה? למה מקרא קודש ביום הראשון? מה קרה ביום הראשון של פסח שבגללו זה מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו?
מה זה מקרא?
זה לא, אתה קורא לקודש לבוא, זה הכוונה. פשוט, זה יציאת מצרים, נו, באמת. יציאת מצרים זה לא מורה חשוב? זהו, מיצרים זה. והקרבתם אישה, עולה לשם, אז הנה, זה קורבן מוסף של יום ראשון של פסח. פרים בני בקר, שניים, והיל אחד, ושבעה כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם, ומנחתם סולת וילולה בשמן, שלושה עשרים לפר ושני עשרים להיל תעשו, עיסרון עיסרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים, ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם. מזכיר לכם משהו, מה שגרנו עכשיו? זה בול כמו ראש חודש. נכון? ממש כמו הקורבן מוסף של ראש חודש, אותו דבר קורבן מוסף של פסח, של היום הראשון של פסח. מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד, תעשו את אלה. כלומר, זה לא מבטל את קורבן התמיד, זה מובן. כאלה תעשו ליום שבעת ימים. לחם אישה ריח ניחוח לשם על עולת התמיד יעשה ונסקו. שאלה, אז מהו הקורבן מוסף של שבעת ימי הפסח? ומה הוא דומה? לראש חודש, אותו דבר. כלומר, ראש חודש, יום ראשון של פסח, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי של פסח, כולם אותו קורבן מוסף. וזה הקורבן של ראש חודש. זה קצת משעמם, לא? מה זה אומר? יפה. פסח הוא גם כן ראש חודשים. החודש הזה לכם ראש חודשים. אז יוצא לפי זה, שחודש ניסן, במיוחד החג שבו, הוא כמו ראש חודש של כל השנה. אז לפי זה, אופיו של חג הפסח הוא כאופיו של ראש חודש. זה מובן. למה שבעה ימים? זה לקח, בדיוק, כמו מעשה בראשית, לקח לנו שבעה ימים להיברא. מה קרה ביום השביעי של פסח? נקרע הים, נכון? אז יצאנו באמת ממצרים. הרי זה מה שנאמר, וביום השביעי מקרא קודש שלכם, כל ברכת עבודה לא תעשו. למה? מה קרה? קריעת ים סוף. יוצא לפי זה שמתי עם ישראל יצא? יצא בעצם בשביעי של פסח. אז למה עושים ביום ראשון של פסח? רטרואקטיבית מתברר שביום ראשון של פסח באמת יצאנו. כלומר, כל הזמן שלא עברנו את הים, אתה לא יודע אם מה שקרה ביום הראשון זה באמת הייתה יציאה או לא. אולי יחזירו אותנו. כן, משהו כזה, מין התחלתה כזה. אבל זה, יש ירושלמי ששואל את זה. הירושלמי שואל, מדוע אנחנו אומרים הלל בליל פסח, ואבותינו אמרו שירה רק אחרי שעברו את הים? שירה, נכון? אם שירה, אז תגיד כבר ביום ראשון. אומרת הגמרא, הירושלמי, שן יהו שהיה תחילת גאולתם. זה התחלת גאולתם, לא ידעו. זה כן יהיה, לא יהיה. לכן, בשביעי של פסח אומרים, הם אמרו את השירה, ודווקא אנחנו בשביעי של פסח לא אומרים הלל, ואומרים הלל בלילה הראשון. רטרואקטיבית. כן? לא אומרים הלל כל שבעת ימי הפסח. כלומר, רק ביום הראשון אומרים הלל. הלל מלא. כן, הלל מלא. כלומר, זה שאנחנו אומרים חצי הלל, זה מנהג מאוחר. שבימי הגמרא, בימי המשנה עוד לא היה. בימי המשנה היו אומרים הלל, רק הלל, לא ידעו בכלל מה זה חצי הלל, הלל בדיוק, לא ידעו בכלל דבר כזה. היו אומרים או הלל שלם או שלא אמרו בכלל. ואנחנו אומרים הלל שלם רק ביום הראשון, בלילה הראשון של פסח וביום. אבל בשבעת הימים לא אומרים. למה לא אומרים בשבעת הימים? יש לזה כמה סיבות. הסיבה שמוזכרת בגמרא, במסכת ערכין, זה בגלל שזה אותו קורבן מוסף. זה תירוץ קצת כזה משונה. ולמה זה אותו קורבן מוסף? כן? אז יש במדרש משהו כזה קצת שמאלני, שזה מפני שמתו המצרים, והקדוש ברוך הוא יש לו צער על זה, ולכן הוא ביקש מהמלאכים שלא יאמרו שירה. אז מזה יש כאלה שרצו ללמוד, שביום העצמאות אי אפשר להגיד הלל, בגלל שמתו גוי. גם ישראל מתו, אבל גם גוי מתו במלחמה הזאת. אבל יש פה טעות. מה אומר המדרש? אני פשוט לא שמים לב מה שהמדרש אומר. לא, יש כל מיני תירוצים. אני אומר, פשט המדרש, הפשט של הפשט של המדרש. המדרש אומר, בגלל ההתחשבות בצערו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים הלל רק יום אחד. אבל אומרים אותו יום אחד. זאת אומרת, אני מסכים שלא יאמרו הלל בשביעי של יום העצמאות. זה אני מסכים. ביום השביעי של יום העצמאות, של חג העצמאות, לא לומר הלל. זה בסדר. רק חצי. כן. ברור. כן, רק זה, אני שמעתי אותך, אמרת עם ברכה, בלי ברכה.
קצת... לא, לא. שמאלני זה מותר.
כן, אבל מישהו אמר משהו על ברכה פה. לא? בסדר, אוקיי.
לא,
פשוט. בסדר. קצת שמאלני זה מותר. הרבה? אסור. זאת אומרת, לא, אבל יש פה נקודה חשובה. אנחנו מתחשבים בצער של מעלה, כי ריבונו של עולם הוא אלוהי כולם. אבל אנחנו חייבים לומר הלל. כלומר, אם אנחנו לא אומרים, אם בני ישראל לא היו אומרים שירה על הים, מה זה היה אומר? שהם כפויי טובה. נכון? אם ישראל לא אומרים הלל על יציאת מצרים, הם כפויי טובה, זה עבירה. כן, יש בחוות יאיר, השאלות ותשובות חוות יאיר, שהוא כותב, זה המשמעות של עוזי וזמרתיה, והיא לי לישוע. כיוון שהישועה הייתה ישועה שלי, אני חייב לזמר. מה שאין כן המלאכים, שהם לא היו בעסק. אז מה הם מתערבים בכלל? שישתגעו. כן? מה אתם... כן, בבקשה. יוצא לפי זה שבאמת יציאת מצרים יש לה שני מועדים. ראשון של פסח, שביעי של פסח, ואחד מעיד על השני. טוב. פסוק כ"ו. כן.
רק לשאול שאמרנו בעשרה שצאו
ממצרים
רק ביום
השביעי
הם ידעו שמוצרים.
כן.
אבל הם ראו שזה הרי כל המהלך,
מיום
ראשון, הרי כל
העשרת המכות
וכל זה,
הרי
זה היה
המטרה
של זה, אז איך
הם חשבו,
איך הייתה
אהבה אמינה
שזה לא
הולך להיגמר
מזה
שיצאו? לא, הם ידעו שהם הולכים לצאת ממצרים, ברור. השאלה היא באיזה שלב. אולי לא עכשיו. אולי עכשיו רק יוצאים שלושה ימים וחוזרים, כמו שמשה אמר. כל המכות זה כדי לשכנע את פרעה. יש משהו שעוד לא השתכנע, יש פה תלה מאוד לא ברורה. הרי פרעה השתכנע, נכון? במכת בכורות. אז למה הוא רודף אחריהם אחר כך? יש משהו לא ברור, נכון? יש כנראה עוד טענה של פרעה שלא התבררה. כן, אבל לא, דיברנו על זה כשלמדנו ספר שמות, נכון? מה הייתה הסיבה שבגללה הוא רדף? נכון? אז למדנו שהעשר מכות שכנעו אותו שיש לעם ישראל סגולה. ומצד זה הם ראויים לצאת. אבל הוא רצה לברר גם על פי הבחירה, לא רק על פי הסגולה. כי הוא למד יגרת תקנה של הרב קוק, והוא ידע שיש שתי בחינות של קדושה באומה הישראלית, מצד הסגולה ומצד הבחירה, ואת הבחירה הוא רצה לבדוק בקריאת ים סוף. מדוע הוא חיכה עד אז? גם זה למדנו שם. אנחנו לא חוזרים עכשיו על ספר שמות, למרות שאתה אמרת שאני אמרתי שצריך לחזור כל הזמן על הכל, אבל בהזדמנות, כן. בבקשה, אבישי, מה אתה רוצה? טוב. פסוק כ"ו. וביום הביקורים, בהקריבכם מלחה חדשה לשם, בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. מיום הביקורים, מתי הוא? בשבועותיכם. כלומר, כששלמים שבעה שבועות, כפי שמבואר בפרשת אמור, אז מקריבים מלחה חדשה. כן? מה? דילגו על יום העצמאות. נכון. גם דילג על יום ירושלים, ועל ל"ג בעומר, ועל פסח שני, ועל יום הרצל, ועל מה עוד דילג? עוד כמה דברים הוא דילג.
המימונה.
על המימונה, יפה. ועל יום השואה, ועל יום הזיכרון לחללי צה"ל. כל זה דילג. וואו.
זה
מכיל
את הכל ביום
עכשיו. זה מהדורה חרדית? טוב. וביום הביקורים. עכשיו נשאלת השאלה, מה קרה ביום הביקורים? מה הדבר שמצדיק שביתה?
זה לא ממש ביום זה מעמד הר סיני.
מעמד הר סיני, נכון? מתן תורה. עכשיו נשאלת השאלה,
תורה לא קיבלו שם.
ניתנה תורה, בסדר, לא משנה. אבל נשאלת השאלה, מדוע התורה לא טורחת לציין בשום מקום? האמת היא בכל התנ"ך, לא רק בכל התורה. בכל התנ"ך אין זכר לתאריך של מתן תורה. אין. מה? לא כתוב. לא כתוב. כתוב שיש חג, חג השבועות, חג הביקורים.
פשוט.
פשוט. פשוט, פשוט, בסדר. אז למה חג הפסח כן כתוב שזה בגלל שיצאו ממצרים? למה?
זה משהו אחר. התורה היא מעל הזמן.
התורה היא
לזמן. אז אני אגיד לכם, אפשר להגיד תורה היא מעל הזמן וכו'. אני אגיד לכם מה שאומר המהר"ל. למדנו את זה קצת. כן, בתפארת ישראל למדנו מה המהר"ל אומר על זה. הוא אומר משהו דווקא די תמוה. הוא אומר, לחגוג את מתן תורה? האם מתן תורה זה כפייה? האדם לא שמח על כפייה. ככה הוא אומר. כפר כגיגית, מה? אתה תשמח על זה שהכריחו אותך?
כן.
לא.
מה עושים בבר מצווה?
מאז שכמעט קיבלו.
מה עושים בבר מצווה? מי שמח, תגיד? האבא. האבא שמח. זה הוא השתחרר.
הוא נפטר מעול המצווה,
תגיד. מספרים לו איזה יופי בר מצווה. על מה הילד שמח בבר מצווה, תגיד? על המתנות, מה? זה על זה שהוא קיבל מצוות? אז זה מה שאומר המהר"ל. המהר"ל אומר, אין מה לשמוח על כפייה. לכן אפשר לכתוב את זה בתורה, אלא מה? יום הביקורים, זה כן. זה אדם שמח שהוא מביא ביקורים. כן? שהפירות שלו גדלו. האם עתיד יום העצמאות להסתרע על פני שבעת ימים? ודאי. זה שאלה. היה איזה תלמיד חכם, יש איזה תלמיד חכם שאני התווכחתי איתו בנושא הלל ביום העצמאות וכו' וכו'. אז הוא אמר, תראה, לא בטוח, גאולה, לא גאולה, לא בטוח. וזה אמרתי, כשיבוא המשיח, הוא אמר, יבוא המשיח, אני אגיד הלל בכל יום. ככה הוא אמר. טוב, אני מחמיר יותר, אני רק שבעה ימים. האמיתי זה כתוב מפורש. והפכתי אבלם לססון וניחמתים. מה אבל שבעה, אף שמחה שבעה. כן? מפורש. אגב, מפורש שגם שהיו הרי שלושה שבועות של בין המצרים, נכון? בין 17 בתמוז לתשעה באב. אז יוצא שהחורבן זה שלושה שבועות. אז לפי זה גם הגאולה זה שלושה שבועות. ורק כתוב בניסן עתידים להיגאל. אז תקח שלושה שבועות מפסח, שלושה שבועות יוצא יום העצמאות. זה שלושה שבועות של שמחה.
אגב, בפעם הקודמת
שמוזכרים
החגים,
אני חושב
מתי משהו פעם, וזה
שאנחנו נזכר שם רשי. כן, נכון.
כאילו
בנה בית המקדש. נכון, נו, אז מה? טוב, בסדר. זה שם בין שבועות לראש שנה. כן.
אתה יכול לחזור על מה שאמרת?
על מה שאמרתי עכשיו?
אתה אמרת עכשיו, שלוש שבועות.
למה שאני אחזור? כי לא הקשבת. הלכה ברמב״ם. אם התלמיד אומר, מבקש שהרב יחזור כי התלמיד לא הבין, הרב חייב לחזור. אם זה בגלל שהתלמיד לא שם לב, הרב לא צריך לחזור. ככה זה כתוב, הלכה מפורש בהלכות תלמוד תורה, והרמב״ם שם יותר חריף מזה. תסתכל שם. כן. כן.
אה? שעובד עליו זכות, הוא למד את האמת.
אני סגר עליו הרב,
הוא
לא הבין שצריך להקשיב.
אה, בסדר. טוב.
שיש לך
מזה
שיש
לך אוסבי.
אני
אגיד במה
שהוא כתב פה,
ושנשמע
מה אתה אומר.
בסדר, 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 אוקיי. בסדר, אבל אפשר לשמוע, הוא יספרו לך. טוב, אז וביום הביקורים, מה זה יום הביקורים? מה זה ביקורים? אדם מביא את הדבר הראשון שגדל, נכון? יש לו פרדס, יש לו פירות. הפרי הראשון שיצא הוא חביב. יש חביבות, כי אני עבדתי כל השנה כדי שיצא סוף סוף הרימון הזה, או יצא האשכול הזה. אני מאוד שמח בו, יש שמחה יתרה. ואותו אני נותן לזולת. מדוע? כי השאלה היא מי חשוב בחיים שלי. האם מי שחשוב זה אני, או השני? הזולת. אז התורה כאילו אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא בוחר במי שיודע שהשני חשוב ממנו. בסדר? איפה מצאנו ביקורים בסיפורים של מעשה בראשית, של ספר בראשית? קין והבל, נכון? כלומר, קין מביא את השארית, את הראשית לוקח לעצמו, את השארית נותן לזולתו. ואילו הבל לוקח את הראשית, נותן לזולתו, את השארית משאיר לעצמו. והבל הביא גם הוא מבכורות צונו, ומחלביהן. ויהו קין מפרי ויהי מקץ ימים ויהו בסוף העונה ויהי מקץ ימים ויהו קין מפרי האדמה מן חל השם לא מראשית פרי האדמה זאת אומרת הוא הביא את מה שנשאר הבררה כלומר העיקר הראשית זה בשבילי כי אני העיקר מדוע אני העיקר אני בכור אז אני יודע שאני העיקר במציאות הבל היה שני כיוון שהוא היה שני הוא ידע שהוא במקום השני מלכתחילה אז הראשית זה לא בשבילו, זה בשביל הזולת. עכשיו, מה? זה לא מעלה בהבל, זה נתון בהבל. כן, דיברנו על זה כשלמדנו בספר בראשית על קין והבל, אולי כדאי לחזור על זה? טוב, אז יש קלטת, טוב. אבל טוב, צריך לחזור על כל דבר. אז מה שקורה זה שבעצם התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן את תורתו למי שמסוגל להביא ביקורים. מדוע? כי מה זה מתן תורה? הקדוש ברוך הוא לקח את ביקוריו, את החביב ביותר, ונתן לזולת. יוצא לפי זה שכתוב במפורש בתורה ששבועות זה יום מתן תורה, זה יום הביקורים. מובן?
זה הביקורים של הקדוש ברוך הוא?
כן, כלומר, אם הקדוש ברוך הוא מביא ביקורים, אז גם אתה תעשה חג ביום הביקורים. כי גם אתה מסוגל לקבל ביקורים. מה? לתת ביקורים.
אמרנו שיש דעה ש...
תמיד אמה לו.
אמרנו שיש דעה שמתן תורה זה היה ביום כיפורים.
אמרנו שיש דעה שמתן תורה זה היה ביום הכיפורים. זה לא נכון שיש דעה. זאת האמת. זאת האמת שהתורה ניתנה ביום הכיפורים.
אז חלקנו על דעה.
מה זאת אומרת?
לא,
למה? התורה ניתנה ביום הכיפורים זה ידוע. אבל הקדוש ברוך הוא רצה לתת אותה בשבועות. טוב, פסוק כ"ז. אז מה קורה בפסוק כ"ז? יש פה דבר מאוד משונה. נצטרך לעשות פה השוואה. לכאורה, פה אין הפתעות, נכון? פסוק כ"ז. והקרבתם עולה לריח ניחוח לשם, פרים בני בקר, שניים, איל אחד, שבעה כבשים תמימים, ומנחתה שבעה שבע כנסים בני שנה, ומנחתה המסולת מילולה בשמל, שלושה עשרונים לפר אחד, שני עשרונים לעילה אחד, יסעו ניסעון לכבש האחד, לשבעת הכבשים, שיר עזים אחד לחטאת, עזים אחד לחפר עליכם, מלבד עולת התמיד ומנחתות, תעשו תמימים יהיו לכם ונזכם. כלומר, לכאורה, זה בול, כמו פסח, נכון? שני פרים, עיל אחד, שבעה כבשים, סעיר. מצוין. יש לי רק בעיה אחת. שזה סותר את מה שכתוב בפרשת אמור. כאן אנחנו צריכים לעשות מחקר השוואתי. אנחנו נסתכל לרגע אחד בפרשת אמור שבספר ויקרא. אני יודע שלא לכולם יש פה ספר ויקרא. אני מצטער, אנחנו לא מאורגנים לוגיסטית. בפרק כף ג' של ויקרא. פסוק תדבק. וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר, התניפה שבע שבתות עם אמות יהנה, עד ממחורת השבת השביעית. תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לשם. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים, שני העשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים לשם. קודם כל יש פה חידוש, שלא כתוב בפרשת פנחס, הוא כתוב רק ברמז, פה יש, מה זה הביקורים? זה לא הפירות של הביקורים, סלנו על כתפינו, אלא מדובר פה על משהו אחר. מדובר על שני לחמים של חמץ, שמובעים ומונחים על גבי המזבח. יוכל, יש פה בעיה. אסור הרי להקטיר חמץ על גבי המזבח, באמת לא מקטירים, רק מניחים אותם ומורידים אותם. מי אוכל אותם? הכהנים. והקרבתם על הלחם, וזה דבר שלא כתוב בפרשת פנחס. והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד ואלים שניים, יהיו עולה לשם ומנחתם בנזקיהם אישי ריח ניחוח לשם, ועשיתם סיר עזים אחד לחטאת, ושני כבשים בני שנה לזבח של עמים, והניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני השם, על שני כבשים קודש יהיו לשם לכהן. פה אנחנו רואים, זה מאוד מאוד שונה. קודם כל, יאמר לשבחם של אלה שדאגו לכך שיש כאן גירים. בית, אנחנו עכשיו, אני יכול למחוק מה שיש פה? יש לי מישהו כיפה? אני אגיד לכם את האמת, מישהו, שמעתי שבאחת הישיבות, אחד אמר, אתה לא רואה את השיעורים של הרב שרקי? מה, אתה רוצה שאני אראה את הזה שרוצה למחוק עם כיפה? אז זה החלטתי להפסיק עם הבדיחה הזאת. בפרשת פנחס, מה שאנחנו לומדים כעת, אנחנו רואים שיש כאן שני פרים, עיל אחד, שבעה כבשים, גינה 7%, לא, סליחה, שעיר אחד. בפרשת אמור אנחנו רואים כך, זה מתחיל בשבעה כבשים, פר אחד, שני אלים, אחר כך יש עוד משהו, כן, שעיר, ועוד שני כבשים של שלמים. מלבד הלך, מה? מה? 7 כבשים? כן, זה הסדר שזה מופיע בתורה.
זה טעות של המעתיק.
טעות המעתיק, כן. למשל, אז מבקרי המקרא, הם מאוד מרוצים מהדבר הזה. הם אומרים, יש פה שתי מסורות, והמחבר של ספר ויקרא, היה לו מסורת אחת, המחבר של ספר במדבר, הוא רצה לעשות הרמוניזציה של הקורבנות, ולכן עשה את כולם אותו דבר. ובזה פותרים את הבעיה. זאת אומרת, כשיש טקסט מורכב, פשוט מפרקים אותו לחתיכות, וזה הרבה יותר קל. כן? אז זה פשוט מראה על השטחיות האיומה של מבקרי המקרא. קודם כל, שימו לב פה שהסדר הוא הפוך. זה ממטה למעלה, וזה ממעלה למטה.
זה גם הכיוונים של הספרים.
חוץ מזה שאנחנו רואים בסוף שני כבשים לשלמים. הרי לא מצאנו קורבן שלמים בקורבן ציבור, חוץ מזה. הרי כל קורבנות הציבור הם או עולה או שעירי חטאת. רק בעצרת, כלומר בשבועות, אנחנו רואים פתאום שני כבשים לשלמים. שלמים זה בערך כלל קורבן שאדם מביא בשביל עצמו. כן, הוא מביא כדי להודות לקדוש ברוך הוא, רוצה לעשות חפלה עם החבר'ה, רוצה רק שזה יהיה קדוש וכו'. זאת אומרת, יש קורבן שלמים, זה של קורבן יחיד. פתאום קורבן ציבור שלמים. תמוע מאוד. יש בתלמוד, בכמה מקומות, מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, כיצד אדם צריך לעשות את החג. מה אדם צריך לעשות בימים טובים? התורה לא אמרה מה עושים. היא אמרה, יש מקומות שהיא אמרה, חג לשם. יש מקומות שהיא אומרת, עצרת תהיה לכם. אז מה עושים? או לשם או לכם. לשם, הגמרא מבינה בפשטות, מה זה לשם? להתפלל, ללמוד, זה לשם. מה זה לכם? זה לאכול, לנוח, להיות מבסוט. והשאלה מה עושים? אז רבי אליעזר אומר, או כולו לכם או כולו לשם. כלומר, אדם צריך להחליט לפני החג, איך הוא יעבור את החג. או שהוא כל היום כולו ילמד תורה ויתפלל, או שכל היום כולו יאכל וישתה. אבל אי אפשר שזה יתחבר אחד עם השני. רבי אליעזר הוא דיכוטומי, הוא לא מקבל שיש גם וגם. רבי יהושע אומר לו, חלקו, חציו לכם, חציו לשם. חצי מהזמן תתפלל ותלמד, חצי מהזמן תאכל ותשתה ותנוח. הלכה כרבי יהושע, נכון? כרבי יהושע. עכשיו, מה שמעניין, שאיפה הכתוב משתמש בביטוי לשם, ואיפה הוא משתמש בלכם. בפסח הכתוב אומר לכם, בסוכות אומר לשם. בסדר? כי החגים של תשרי באים לטפל ברוחניות של האדם, והחגים של פסח, של האביב, באים לטפל בחומריות של האדם. כן, האדם יש בו שני צדדים, חומרי ורוחני, אז לכם לשם. נכון שלפי ההלכה אנחנו ממזגים את הכל, אבל גם חשוב לדעת איך זה מופיע בתורה. אחר כך התלמוד מוסיף, בעצרת מה זה עצרת? שבועות. כולי עלמה, כולם מסכימים, דבעינה נמי לכם, שצריך גם לכם. צריך גם וגם. גם רבי אליעזר, גם רבי אליעזר, שהוא בדרך כלל לא רואה את הקשר, בעצרת הוא מסכים שצריך שיהיה גם וגם. למה? לפי זה יוצא שחג השבועות הוא חג אמצעי. בין האביב לבין הסתיו. אבל למה בשבועות יש החיבור הזה בין חומריות לרוחניות? זה היום שבו השמיים וארץ התחברו. היה רגע אחד בהיסטוריה שבו היה מגע. ירד. איך ירד? כשהשחקים בלילה, נכון? אז זאת אומרת ש... אז... מה זה?
הקיצה של אתמול.
לא יודע. על כל פנים, החיבור בין שמיים וארץ היה בשבועות. לכן זה יום שבו יש שני הצדדים. לפי זה מובן, מה שכתוב כאן, זה מה שבא ממעלה למטה, וזה מה שבא ממטה למעלה. ברור? ולכן, סליחה, מתחילים בכבשים ממטה, ואז עולים אל הפר והעיל. דבר נוסף, אוכלים שלמים. מה יש בשלמים? שיש בו חלק למקריב וחלק למזבח. שפה יש שותפות. בעינן נמי לכם. לכן בפרשת אמור מובא מה שבא מצד האדם, דהיינו ממטה למעלה, מתחילים עם הכבשים ועולים עד הפרים והאלים, ונוסף לכך גם מזכירים את הכבשים, חוץ זה פרשת פנחס. מובן מה שהקדושה שבאה ממעלה למטה.
אבל לא פתרת את הבעיה של שני פרים או פר
אחד. יוצא לפי זה שמקריבים גם זה וגם זה. בוודאי. בעצם בעצרת מקריבים שלושה פרים ושלושה אלים. ו-14 כבשים.
באמור זה בא בשביל האומן, נכון?
נכון, זה המשך.
זה לא קורבנות של היום טוב.
זה כן, זה קורבן, זהו, יפה, שבא על הלחם. והקרבתם על הלחם, על הביקורים. יפה, 100%.
באיזה סדר?
יוצא לפי זה שמקריבים בוכתה גדולה של כבשים. איזה סדר? לא יודע. תסתכל בתקנון של המקדש, שם זה מוסבר, בדיוק, איך עושים את זה. בסדר? אז מקריבים כמות כפולה של קורבנות, כי זה באמת יום כפול. יש יום שבו הקדוש ברוך הוא חוגג, יום שאנחנו חוגגים, זה החיבור בינינו.
הגמרא מביאה את זה לכם
מה?
אסמכתות
האלה... לא, הגמרא לא מביאה את האסמכתות האלה, הגמרא אומרת רק מה שהאדון אומר, שבעצם זה קורבנות שבאים על לחם הביקורים, וזה קורבן מוסף של היום. זה שני דברים שונים, שתי מצוות שונות, בסדר? יוצא לפי זה שמקריבים גם מפה וגם משם. יפה.
רבי אליעזר
מחסיק בדעה כזו
על היהודי,
וכי יהודי
כל החגים הם אכילה, הם שמחה בבית.
זאת אומרת, איך רבי אליעזר לא יודע שפסקו הלכה כרבי יהושע? זה מה שאתה שואל.
כן, או לא, גם לפני שפסקו את ההלכה, הוא...
איך אתה יודע איך היו עושים? איך אתה יודע איך נעשה החג בימי קדם? כן, יש בגמרא מסכת ביצה, שרבי אליעזר נתן שיעור ביום טוב, והוא קשורה שאנשים לאט לאט נשמטים מהשיעור, כי הם רוצים לאכול, הוא נזף בהם. כן? כן, כד ראשונה, כד שנייה, כלומר, הוא התחיל לרדת עליהם. כלומר, אתה רואה שזה לא היה מובן מאלה. יש בכלל, בימי בית שני, היו אנשים שהיו צמים בשבת. יש דיון, האם זה הייתה דעה צדוקית, או שיש לזה יסוד גם אצלנו. עיין בערב קשר בתורה שלמה, הוא עושה דיון על זה. רבי אליעזר שסובר, או לשם או לכם, הוא רבי אליעזר שסובר שהגאולה תבוא רק על ידי השם. ורבי יהושע שסובר חציו, הוא רבי יהושע שסובר שהגאולה תבוא גם על ידי האדם. רבי אליעזר מעולם לא סבר שהגאולה תבוא רק על ידי השם, אלא רבי אליעזר אומר שהגאולה תבוא רק על ידי תשובה. ורבי יהושע סובר שהיא תבוא גם אם לא יעשו תשובה. זה לא קשור לשאלה אם זה על ידי השם או על ידי האדם. ובכן, בואו נמשיך. אנחנו אם כן חוזרים לספר במדבר, אחרי ההשוואה הנפלאה לספר ויקרא. פרק, בעצם, רגע, לא, הגענו לסיומו של השיעור. עכשיו אנחנו נעבור אחר כך לקורבנות מוספים האחרים של ראש השנה עם הכיפורים וסוכות. כל טוב, שלום.